אנחנו עם האגדה המפורסמת של הלל, קודם האגדה של הלל ואותו אדם שהימר עליו, ואחר כך האגדות על הגיור, שלוש אגדות על הגיור, נראה מה נספיק. אז בואו נקרא קודם את האגדה. עכשיו זה המשך ישיר של הסוגיה הקודמת, כלומר, אני מזכיר, המחלוקת על קהלת, אחר כך המחלוקת על משלי, הדיון הפנימי של הגמרא, כן גונזים את משלי, לא גונזים את משלי, דבריו סותרים זה את זה, כל הסיפור שהיינו בו כבר. והקטע האחרון בגמרא, הפסקה האחרונה בגמרא שלמדנו את השבוע שעבר, היא הפסקה שדנה בסתירה הפנימית בתוך משלי, שמקום אחד כתוב ענה כסיל כי יבלתו, ומקום אחר כתוב אל תען כסיל כי יבלתו. אז או זה או זה, כלומר האם צריך לענות או לא צריך לענות. והגמרא חילקה ואמרה, הבמילי דשמיא, הבמילי דארה. כלומר, בדברי תורה צריך לענות, אבל כשאדם בא אליך בדברי כסילות, בעניינים של דרך ארץ של העולם הזה, כמו האשמות שהופנו כלפי רבי וכלפי רבי חייא, שאשתך אשתי, בניך בניי, אמא שלך הייתה נשואה לי, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, אז במקרה הזה צריך לדחות אותם ולא לענות להם. זה מה שראינו בסוגיה הקודמת. ועכשיו הגמרא מספרת סיפור אחר. תנו רבנה, שנו חכמים, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ואל יהיה קפדן כשמאי. מעשה בשני בני אדם שהימרו זה את זה, כן, עשו הימורים, אמרו כל מי שילך ויקנית את הלל ייטול 400 זוז. אמר אחד מהם, אני אקניתנו. אותו היום ערב שבת היה, והלל חפף את ראשו, הלך ועבר על פתח ביתו, אמר מי כאן הלל, מי כאן הלל, נתעטף ויצא לקראתו. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה יש לי לשאול. אמר לו, שאל בני, שאל. מפני מה ראשיהן של בבליים סגלגלות? אמר לו, בני, שאלה גדולה שאלת, מפני שאין להם חיות פיקחות. הלך והמתין שעה אחת, חזר ואמר, מי כאן הלל, מי כאן הלל, נתעטף ויצא לקראתו. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה יש לי לשאול. אמר לו, שאל בני, שאל. שאל, מפני מה עיניהם של תרמודיין תרוטות? אמר לו, בני, שאלה גדולה שאלת, מפני שדרים בין החולות. הלך והמתין שעה אחת, חזר ואמר, מי כאן הלל, מי כאן הלל, נתעטף ויצא לקראתו. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה יש לי לשאול. אמר לו, שאל בני, שאל. מפני מה רגליהם של אפריקיים רחבות? אמר לו, בני, שאלה גדולה שאלת, מפני שדרים בין ביצעי המים. אמר לו, שאלות הרבה יש לי לשאול, ומתיירא אני שמא תכעוס. נתעטף וישב לפניו. אמר לו, כל שאלות שיש לך לשאול, שאל. אמר לו, אתה הוא הלל שקוראים אותך נשיא ישראל? אמר לו, הן. אמר לו, אם אתה הוא, לא ירבו כמותך בישראל. אמר לו, בני, מפני מה? אמר לו, מפני שאיבדתי על ידך 400 זוז. אמר לו, הווה זהיר ברוחך, כדאי הוא הלל שתעבד על ידו 400 זוז ו-400 זוז, והלל לא יקפיד. טוב, זה סיפור שכולם מכירים אותו. נעיר עליו ממש במשפטים קצרים. אפשר לומר עליו שמבחינה ספרותית הוא סיפור מושלם. זאת אומרת, הוא סיפור שיש בו מבנה שלם, מסודר, עם כן, מחזוריות קבועה, עם ניסוחים שחוזרים על עצמם, וההתפתחות היא ברורה. באופן כללי, יש תמונת הפתיחה, שזה ההימור, מי יקנית את הלל, ההתערבות, כן? אחר כך יש שלושה מחזורים דומים, שכולם בעצם קורא אותו דבר, שהוא מי כאן הלל, מי כאן הלל, הוא שואל, הלל יוצא החוט, נתעטף ויצא לקראתו, התבנית הזאת, מה אתה מבקש? שאלה יש לי לשאול, שאל בנשאל, שאלה שכל השאלות הן באותה תבנית, כלומר, שאלות שעוסקות בכל מיני אנשים מוזרים, כן, תופעות מוזרות בעולם האנושי וההסבר שלהם, כן, אלף, איך יש הספר הזה, לבנון, איך קראו לספר הזה? נו, כשהיינו ילדים זה היה פופולרי, של אחד לבנון, חיים לבנון, נו? על כל שאלה תשובה, כזה שאלות מן הסוג הזה, למה למנוף יש משהו אדום בתקצה, אני יודע, כל מיני דברים כאלה, שאלות על אנשים, כן? יצחק לבנון, יצחק לבנון, אוקיי? והילל עונה. אחרי שלושת המחזורים, וזה חלק מהשלמות הספרותית, אז יש מספר שלוש, כמובן, כן? אז אחר כך יש יציאה מהמסגרת, כי אין טעם להמשיך. אחרי שלוש פעמים ברור שזה תמיד יהיה ככה. אז הוא אומר לו, שלא תרבה יש לי לשאול, והילל מקבל את זה, וכשם שהוא מעצים או מחריף את העמידה מול הילל, כי הוא כבר לא שואל רק שאלה אחת, הוא אומר לו, אני רוצה אותך עד שבת, כל השבת, לא יודע, כל השבוע. אז הילל אומר לו, עוד יותר, בסדר, אין שום בעיה. ואם קודם היה כתוב, נשים לב ספרותית, נתעטף ויצא לקראתו, אז בפעם הרביעית, כשהוא אומר לו שאלות הרבה יש לי לשאול, אז כתוב, נתעטף וישב לפניו. כלומר, הוא נותן לו תחושה שבאמת הוא מוכן לתת לו את כל הזמן שבעולם. זה לשון אחרת, זה לא נתעטף ויצא לקראתו, אלא נתעטף וישב לפניו, כבר הסיפור הוא מוקפד. כן? שנראה, שנבין שהוא באמת נותן לו את כל הזמן שבעולם וכל הכבוד שבעולם במקביל להחרפה של המגמה מצידו. ואז מתרחשת התפנית, שהיא כמובן העוקץ של הסיפור והשיא שלו, כשהוא במקום לשאול אותו המון שאלות שיש לשאול, כשהוא מבין שהוא מאבד את את האחיזה שלו בסיכוי שלו לנצח בו, בשפה פשוטה, כלומר באימור, אז הוא מאבד ההשתונות, ואז הוא שואל אותו שאלה מטריסה, אתה או הלל שקוראים לו נשיא ישראל? כמובן שהוא יודע שזה הלל, הרי כל הסיפור מתחיל מזה שהוא יודע שזה הלל והוא רוצה להקנית אותו, כך זה לא בעיה של ידיעה אלא ניסיון לפגוע בהלל, או באופן תת מודע באמת דיבור לא מכובד שחורג נגיד הנורמטיביות של הסיפור עד עכשיו. וכאן הוא אומר לו משפט מטריס, הלוואי לא ירבו כמותך וישראל, וזה מביא אותנו אל המסקנה, אל השורה התחתונה, שהיא בבחינת מה שהיה להוכיח של הסיפור. הרי הסיפור מתחיל, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ולא יהיה קפדן כשמי. כל הסיפור מראה שהלל איננו קפדן, וענוותן כאן בהקשר הזה הוא ההפך מקפדן, כן? רך ומקבל ונוח לשמוע וסבלן, כן, זה התכונה שמתגלה אצל הלל בניגוד לקפדנותו של שמאי שתבוא לידי ביטוי גם בסיפורים הבאים. ומה שהלל אומר בסוף, כדאי הוא הלל שתאבד את הרמת זוז והלל לא יקפיד. וכאן נחתם הסיפור מעין פתיחתו, שהרי בהתחלה אמרנו שמאי הוא קפדן והלל ענוותן, והלל מסיים והלל לא יקפיד, אז הסיפור הוא סיפור שלם. אז בסך הכל אני חושב אנחנו מבינים התבנית של הסיפור היא מאוד מאוד ברורה. עכשיו את ממילא צריך עכשיו להעמיק עוד יותר.
אז פרייר הוא לא
היה. מי לא היה פרייר? כן.
בסוף אני אומר.
כן, כן, הוא לא היה פרייר.
אם זה ותרן, אז הוא היה גם אוי חבל שבגללך, שבגללי. הוא לא הולך לשם. הוא מוכיח אותו.
כן, הוא מוכיח אותו, נכון, נכון. נכון, הוא מוכיח אותו, רק נעיר, לא הסברנו. מה זה 400 זוז ו-400 זוז? כלומר, גם הכסף שיכולת להרוויח וגם מה שאתה צריך לשלם, נכון? זאת יש פה הפסד כפול, כן.
שלא כדאי
שהילל יקפיד. אתה אומר שאתה שומע אפילו צליל איום.
כן.
מעניין. כן, זה, אבל אני חושב שזה לא איום כלפיו, אלא אפשר לומר כלפי, איך נקרא לזה? כלפי האתוס ההיללי. כלומר, ההילל מספר משהו לעולם, שאפשר לנהוג בעולם בענווה, בסבלנות. כן? כדאי הוא, כן, הלל, והלל לא יקפיד, כלומר, זה יותר מאשר הלל הפרטי. הלל משדר איזה שדר, הלל נושא איזה שדר בעולם, ולכן כדאי שהלל לא יקפיד. עכשיו, כמה שאלות. לו הסיפור היה מספר סיפור על סתם אדם, תורדני כזה, כמו שיש אנשים כאלה בעולם, כן? יש אנשים כן, יש לי כן, אפשר להגיד, אני יכול להגיד, יש תלמידים, כן, שיכולים לשגח את השכל, כלומר, אני אומר באופן, שאחד שאני עבודה סמינריונית כבר, שנה וחצי כבר יושב עליי, ומה כבר לא עשיתי, כאילו, בשביל שיסיים בנחת, כאילו, אין לי שום, לא רוצה להיות קפדן ולא רוצה כלום, ועדיין תקבל טלפון, אולי תמיד התכוונת לזה, התכוונת לזה, בסוף כתבתי לו צעד צעד, מה בדיוק הוא צריך לעשות עם הנושא, כאילו, כמו זה, שום דבר לא עוזר לי. יש טיפוסיות כזאת. אם היה סיפור בקיצור על סתם אדם שיש לו המון שאלות ובא להילל וכו', זה דבר אחד. אבל הסיפור פה, כל הסיטואציה היא אירונית, כמעט פרודית. כלומר, כי הילל נענה בסבלנות לאותו אדם, למרות שבעצם מאמרים עליו, הם צוחק, כן, הרי זה צחוק, זה לא באמת. כלומר, זה לא באמת אדם שמחפש תשובות לשאלות, ואז ראוי שהילל בסבלנותו יקשיב לו. זה אדם שרוצה לעשות צחוק מהילל. כלומר, לסיפור יש הקשר מוזר קצת. נכון שלמרות שזאת האמת, הילל לא מקפיד, וגם בסוף הוא אומר את זה, אבל בעצם זאת לא דוגמה, נגיד, כמו במקרים הבאים, כשבא הגר לפני הלל, אז באמת, הגר אומר, הגרי, כל אחד מהגרים, זה שאומר רגל אחת, וזה שאומר תורה שבכתב לי, תורה שבעל פה, וזה שאומר, משך הסיפורים, כן? גרני על מנת שיהיה כהן גדול, יש כאן סיפור אמיתי, שאדם שדורש סובלנות, שדורש התייחסות אחרת, והלל מגלה אותה כלפיו. פה הסיפור הוא מפוברק, הוא לא סיפור אמיתי. ודווקא הגמרא פותחת בסיפור שלא מעיד על צורך אמיתי לגלות סבלנות, אלא על זה שזה יכול להפוך להיות בדיחה בהקשר מסוים, או שמישהו יכול להפוך את זה לבדיחה. אז זה הערה ראשונה. הערה שנייה, כן. לא, בסוף הוא קולט, באמצע הוא לא קולט, לא. זה לא, הוא לא קולט, רק בסוף נראה שהוא מבין.
שאלות
שהוא קולט
זה
אני חייב
מצלו בעצמה.
כן. לא, מה, קידבק, זה לא מכשיל אותו, שלא קידבק זה שאלות שבגלה אתה צריך לעבוד יותר, זה, במקרה הזה אני לא רואה.
שאלות
אס-אמס. שאלות מוקרצות, הייתי אומר, זה ה... לא, בסדר, נו, בקיצור... בקיצור, יש פה משהו, אתם צודקים, יש פה משהו לא ברור, וצריך לשאול שאלה שנייה שאני רוצה לשאול, צריך לשאול האם יש בשאלות האלה איזה כוונה, ברור שהשאלות כולם באות מאותו תחום, זאת אומרת, יש להם מבנה טיפוסי והקשר טיפוסי, נכון? עושה טיפוסי. אבל השאלה אם יש להם איזה כוונה, או שזה סתם באמת שאלות מסוג על כל שאלה תשובה, שאלות יצחק לבנוניות כאלה, והילל עונה כמו שהוא עונה, והשאלה גם התשובות שהילל הן תשובות רציניות או לא רציניות, מה בדיוק הילל מתכוון בתשובות, או שזה רק, נגיד, חלק הכרחי מהסיפור כדי להביא אותנו אל המסקנה. זאת שאלה נוספת שכדאי לברר אותה כאן, ועל כל אלה אני רוצה לשאול שאלה שהיא מאוד מאוד בסיסית בסוגיה כאן, מה פתאום בא סיפור כזה בגמרא? במקום זה, פתאום הגמרא, תן הוא רבנן, לעולם יהיה אדם ותן כהלל, ואל יהיה קפדן כשמי. מאיפה צנחה פתאום הסוגיה שהלל ושמי אל תוך מסכת שבת, אל אגדה של קהלת ומשלי? שוב, אנחנו למדנו את הסוגיה הקודמת, אנחנו כמה שבועות ואנחנו ברצף, כן? כל מה שלמדנו בסוגיות הקודמות של קהלת ומשלי זה מה שהיה לפני, כן? ועכשיו פתאום מספרים לנו על נבטנותו של הלל ועל קפדנותו של שמי. מאיפה זה בא פתאום? מה זה? או, אז אברהם אומר, מצוין, זה בעצם, יש כאן קושייה מאוד מאוד ראשונית. לכאורה זה סותר באופן ישיר את מה שלימדה אותנו הגמרא קודם. הרי הגמרא אמרה, וזה הקשר המיידי, באמת, אני רוצה לומר שכשלא מדברים את הגמרא באופן מלא, כמעט לא מבינים מה היא אומרת. כי הרי יש הדרכה, אני חושב כמעט כולנו, רובנו ככולנו, מכירים את הסיפור הזה, אבל מעטים מכירים את ההקשר בסוגיה. ההקשר, נכון, עכשיו, ההקשר בסוגיה הוא אל תען כסיל כעיוולתו. והגמרא אומרת, מתי לא תענה כסיל כעיוולתו? במילי דארה. כלומר, שאלות מהארץ, מהעולם, לא שאלות של תורה, לא שאלות של רוח. ברוח תהיה סובלן. זה לכאורה הדוגמה המובהקת ביותר למקרה שבו צריך לקיים אל תען כסיל כעיוולתו. שהרי ברור של שאלות תורדניות, כן, שמראש, שההקשר שלהם הוא תורדני, שזה שהוא מוציא אותו הפעם השנייה, הפעם השלישית, והוא גם רואה, אם בפעם הראשונה יכול היה הלל ללמד עליו זכות שהוא לא יודע שהוא כרגע חופף את ראשו, הפעם השנייה זה אי אפשר כבר לומר, וכל ההקשר הוא לגמרי ברור, ואף על פי כן הלל לא נוהג כהדרכה של הגמרא לפני כן, הוא לא נוהג כמו שאמר שלמה המלך במשלי. בלי ספק צודק. עכשיו שאלה איך להתמודד עם זה, ומכאן אני חושב אפשר לבוא אל להבין חלק לפחות חלק מהשאלות ששאלנו. נראה עכשיו דבר דבר. ראשית, שפת אמת מביא בשם המהרש"א, הבאתי כאן בצד שמאל, אומר השפת אמת כאן על הגמרא, שפת אמת בחידושי הש"ס, עיין במהרש"א שהקשה, הרי במילי דעל מכתיב אל תען כסיל כעיוולתו. כן, זו שאלת המהרש"א. אז למה הלל עונה? הוא נוהג ההפך מהוראת משלי והוראת הגמרא לפני כן. ונראה, דזהו פירוש שאלה גדולה שאלת. כך המהרש"א מבין. שאינו מלידי עלמא כאשר חשב שואל. רק בכלל מלידי שמה ינינו. כך אומר השפת אמת, כן, אחרי שאלת המהרש"א. כלומר, השאלות האלה לשואל נראות מלידי עלמא. אבל הלל, כשהוא אומר לו שאלה גדולה שאלת, הוא לא רק מבטא המון המון כבוד כלפי האדם השואל בלי קשר לשאלה, אלא הוא מבטא גם כבוד אמיתי לשאלה עצמה. כלומר, זאת שאלה ראויה, שצריכים להתבונן ביצוריו של יוצא בראשית, מפני מה נשתנים אלו מאלו. עכשיו אני רוצה לומר כאן, כאן,
זה סביר. אמרנו את הגמרא שבוע שעבר,
כן.
אם הכסיל שואל במירה לדערה, ואתה רואה, יש לך איזה הבנת בלי לשמוע, מה זה קשור לשאלה של הכסיל שואל? אילן אומר על רכה חדשה, שואל שאלה מן לדערה, ואם אפשר לקחת את השאלה הזאת למירה לשמוע, תיקח אותה. השואל שאל
לכל השאלה, כן, כן, אז אני חושב שזה, אבל זה באמת עומק הסיפור. כלומר, הרי מה שהילל עושה כאן, וזה מה שאני חושב שפת אמת רוצה לומר עם המהרש"ל, כאילו ביחד, זה יותר מאשר לכבד אדם אחר. כן, זאת אומרת, לכבד אדם אחר זה לומר, אתה טיפש, אתה שויטה, אתה מעצבן, אתה קנטרן, לא אכפת לי, יש לי סבלנות, כן? זה יותר מזה, יש כמה שיותר עמוק, וזה קשור, אני רואה שזה קשור למה שאמרת קודם, בשיעור הקודם. כן, זה ממש קשור לדברים שאמרת קודם. שכשהילל שומע שאלה שאדם שואל, גם אם נשמעת שאלה מטופשת או קנטרנית, הוא נותן לה המון המון כבוד, גם לשאלה. כלומר, אם אדם שואל משהו, אז אני לא יודע אם הילל חשב על זה קודם, כן או לא. היו לו תשובות מוכנות לכל השאלות שעדיין, כן, היה לו איזה ספר שכתוב בית, מה הפריקאה, למה רגליהם של הפריקים רחבות, והוא ענה לפי הספר, אני מניח שלא. רק שהיכולת של הילל להקשיב לכל אדם, בדיוק במקום שבו הוא נמצא, ולהאמין, או לכבד את זה, שאם הוא שואל, אז יש בזה משהו, מצליחה באמת, בוא נגיד במונחים חסידיים, להעלות ניצוצות, גם משאלה שראשונית נראית מטופשת, מבט ראשון או קנטרנית, כן? שאלה שאין לה משמעות. עכשיו, זה מה שהשפת אמת רוצה לומר, ועוד נשלים את זה. הרב קוק לאורך כל פירושו בעין היה הולך בדרך הזאת, כלומר הולך עם השפת אמת, ומנסה להראות כיצד התשובות של הלל הן תשובות שבאמת מגלות תובנות מאוד מאוד משמעותיות, שאפשר לקרוא להן בבחינת מי לידי שמה, כלומר הוראות על הנהגת השם בעולם, שהן מובנות מתוך השאלה. עכשיו, זה לא שכמו שאמרתי, שהלל היו לו תשובות מוקדמות, אלא מתוך הנכונות שהלל להקשיב לכל אדם במקום שבו הוא נמצא, בית מגלה דברים חדשים, שלולא השואל, הוא לא היה מגלה. כלומר, הייתי אומר דבר כזה, נכון שהשואל רוצה לקנטר את הלל, אבל בכל אופן, כשאדם רוצה לקנטר, הוא צריך להמציא איזה שהם שאלות. למה יהודי הזה ממציא את השאלות האלה ולא שאלות אחרות? נכון? משהו מעסיק אותו. נכון? אז הלל אומר, נפתחת כאן הזדמנות. כן? גם השואל הטיפש מגלה משהו בעולם. עכשיו, ברור שזאת אמירה שחורגת מהאמירה של משלי, כי אל תן כסיל כיוולתו, שואל זה אומר, אל תיתן לאנשים לקנטר אותך, או לתפוס אותך במקום חלש, או וכו' וכו'. הלל בסבלנותו ובענוותנותו, ואולי זאת הענווה, כאילו המילה ענווה היא לא, נראית לנו לא כך מדויקת, כי צריך לומר כאן סבלנות, או צריך לומר כאן, אני יודע, עורך רוח, או משהו כזה. אבל למה הענווה? הענווה, כי גם אם זה נראית לי שאלה מטופשת, היא לא באמת מתופשת, כי אם מישהו שואל ומתעקש לשאול, והשאלות הן שאלות בסדרות, אז יש טעם בשאלה הזאת, וכך הלך הרב קוק בפירושו. כן, כן.
אין לך אדם שאין לו שעה, אין לך דבר שאין לו מקום, אז זה נראה לי מהבנה מאוד עמוקה, שכל דבר שיש בעולם, כל דבר שאני
עושה, כן, כן.
יש לזה משמעות מאוד.
יופי, יופי, כן, רק שפה... בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, נכון, אמת, אמת לאמיתה. מיום, כן.
כן, התבלטו, אתה נהלו, אם הוא שאלת שאלה טיפשית, עדיין אתה נהלו תשובה טיפשית, אלא אתה נהלו תשובה טיפשית.
כן, רק שאומר שזו בדיוק הנקודה שהלל מצליח למנף, ושהיא דורשת באמת ענווה גדולה כלפי המקום שבו אדם נמצא. כי ממבט ראשון, השאלה היא מטופשת, ואפילו השואל חושב שהיא מטופשת. זאת אומרת, זה לא רק כשמסתכל על זה בחוץ, גם בפנים השואל חושב שהיא מטופשת. אבל הענווה של הלל היא ענווה שנותנת הזדמנות. וברגע שהיא נותנת הזדמנות, גם השאלה המטופשת, כמו שאמרתי, היא באה מאיזה מקום. הקינטור, כן? יכול להפוך להיות סוגיה, יכול להפוך להיות משמעות. עכשיו, אני רוצה לומר, כאן יש ברמת הפירוש, כן. כן. יפה, יפה. כן, נכון, נכון, נכון.
כן. כן.
כן, כן. אז אני חושב שכאן מתוך הנקודה הזאת נוכל להבין קצת יותר טוב את טיב השיחה ביניהם, מה שמתרחש ביניהם. יש באופן כללי שתי דרכי פירוש. כאן הראשונה היא של רשי, שאני אחזור אליו עוד מעט. רשי מבין שהתשובות הן תשובות מאוד פשוטות, כלומר, צריך להבין אותן כך. למה, כל התשובות באותו סגנון. למה ראשיהם של הבבלים סגלגלות? בגלל שהם נמחים בלידה, זה תוצאה שזה שהם נמחים בלידה. כלומר הוא מסביר זה כן בסגנון הזה, תכף נראה אפשר להבין את זה אחרת. למה עיניהם טרוטות? כי נכנס להם המון חול, הם מוצאים את העיניים, בסוף הם נהיות טרוטות. ואותו דבר עם האפריקים, ככה רש"י מפרש הרב קוק, ויש את זה גם יסודות בפרשנות קדומה יותר, הבין שזה לא המשמעות של התשובה. הוא הבין שכשהלל אומר לו שראשיהם שבאים סגלגלות, אומר השם ברא את ראשיהם של הבבליים סגלגלים כדי שהם יוכלו לעבור, או הוא יצר אנשים, כן, או אפשר שתהיה ביולוגיה כזאת או גנטיקה כזאת שיש להם עיניים צרות כדי שהם יוכלו לחיות במקומות שבהם יש חול, כדי להגן עליהם. ואותו דבר עם הרגליים, כן, נפרש כי הרגליים טובות לשחייה או טובות להליכה במקומות כאלה או משהו כזה. בכל אופן, חוכמת הבריאה האלוקית. עכשיו אני נשלים את הפירוש של דרך הרב קוק. אם אני אומר בדרכו, אז מה בעצם הלל עושה? בוא נראה. למה באה ואמינה השאלה היא מטופשת? בתשובה היא שאלה לא מטופשת. כי הטיפשות של השאלה, או סתמיות של השאלה, נובעת מזה שיש דברים שהם פשוט סתם כך. הרי זה מה שהשואל חושב. זה סתם כך, אין איזה שום משמעות. כלומר, הוא מחפש שאלות שברור לו שהתשובות עליהן, שזה חסר משמעות. אין לזה משמעות. זה סתם ככה, כן? דברים שלא ניתן לענות עליהם. למה הוא חפש שאלות כאלה? כי הרי הוא רוצה לקנטר את הלל, נכון? שימו לב גם שבשיחה בין הלל לבינו, יש סוג של התפתחות, הרי הלל אומר לו כל פעם, מה תבקש? מה אתה מבקש בני? כלומר, הלל חושב שהוא צריך צדקה, הוא צריך הוראה, והוא במקום לשאול אותו, שואל אותו שאלה. הוא אומר, יש לי שאלה. אז הלל מבין שאם יש שאלה, בטח שאלה בהלכה, איזה הוראה הלכה למעשה. הוא שואל סתם שאלה, שלפי דעתו היא חסרת משמעות. הלל אומר לו בתשובה, אין דבר כזה חסר משמעות. אין דבר כזה חסר משמעות. גם מה שנראה בעיניך חסר משמעות הוא משמעותי. וזה מה שהלל נותן כאן בעולם, שהוא יותר מאשר לבטא, שאני חושב שזה הדבר הבסיסי, לבטא כבוד, לבטא כבוד כלפי האדם. לבטא כבוד כלפי כל שאלה, כלפי כל עניין. באמת לכל יש משמעות. אם לכל דבר יש משמעות, גם לזה שהאפריקיים שונים קצת מאיתנו, הבבליים שונים קצת וכו', אז גם לכל אדם, לכל שאלה יש משמעות. כלומר, זה קשור באופן ישיר לתוכן של הסיפור. אני חושב שגם אם אנחנו לא הולכים בשיטת הרב קוק, עדיין, זאת אומרת, ההסבר אולי הפשוט הראשוני יותר של הסיפור הוא לא פחות חשוב. אנחנו הלכנו בדרך הזאת של השפת אמת ושל הרב קוק בפירוש כאן, אבל גם באופן פשוט בדרכו של רש"י שאומר, זה לא עניין של כוונת הבריאה, כן? זה פשוט כך, הלימוד כאן הוא לימוד עצום על רקע ההקשר הקודם. זאת אומרת, כאילו הגמרא אומרת, וזה הרבה פעמים קורה ויחסים בין סוגיה מדרשית שאחר כך בא סיפור, ההלכה העיקרית היא ההלכה של משלי אל תן סיל כיוולתו. אבל בכל זאת התוצאות המעשיות של ענוותנותו של הלל שהלכה כנגד הדרכה אל תן סיל כיוולתו הובילו למקומות יותר טובים מאשר אם הלל היה עומד על עיקר הדין, כאילו של אל תן סיל כיוולתו. כלומר, הלל סוטה משורת הדין, עושה לפנים משורת הדין, הוא לא צריך לעשות את זה, אבל התוצאות שלהם לאין ערוך יותר טובות. אם זה לא מובן בסיפור הזה, זה מובן משרשרת הסיפורים אחר כך, כי לסיפור הזה בעצם אין שום תוצאה חוץ מהלקח המוסרי או הנפשי שלו שצריך להיות ענוותן. אבל בסיפורים הבאים, סיפורי הגיור, אנחנו מבינים שאותה מידה בדיוק, ענוותנותו של הלל היא זאת שמאפשרת לאנשים למצוא את המקום הנכון שלהם בחיים, שלולא ענוותנותו של הלל זה לא היה קורה. אני מדלג טיפה ומראה לכם בסוף הסיפור השלישי, שאחרי שמספרים שלושה סיפורי הגיור, הגר השלישי מסופר בגמרא, ממש בסוף הגמרא בעמודה השמאלית, שתי שורות מסוף הציטוט מהגמרא, לימים נזדבקו שלושתן למקום אחד. כלומר, הגר שרצה להיות כהן גדול בסיפור השלישי, שמאי והלל אמרו, קפדנותו של שמאי ביקשה לתורדנו מן העולם, ענוותנותו של הלל קרבנו תחת כנפי השכינה. זאת אומרת, בסופו של דבר, ההליכה של הלל נגד ההוראה אולי ההלכתית, הפורמלית, הדין, כן? שלא צריך לענות כסיל כיוולתו, ויש כאן לפעמים דברי כסילות, בסופו של דבר מביאה למקום נכון יותר או טוב יותר, למרות מה שאמר שלמה המלך במשלי. אז זה מה זה? וזה מעבר הנורמה, וגם אם אין, כלומר, מה שאני רוצה לומר, שאחרי התורה היפה של השפת אמת של הרב קוק, בכל זאת התורה הזאת היא דורשת מאיתנו למצוא איזה משמעות. כן? ואז אנחנו יכולים לומר, טוב, אבל אם אין משמעות, אז לא. כן? אז אני רוצה לומר שבמובן מסוים יש איזה כוח בפירוש של רש"י, שבלי משמעות. בלי משמעות. כלומר, גם אם אתה עוד לא יודע אם יש משמעות, האמונה שלך שתמיד צריך לסבול את האדם האחר, גם שאתה חושב שזה חסר משמעות, בסופו של דבר מביאה את אותו אדם אחר שאתה סובל אותו למקומות טובים יותר. כלומר, זה, אני אומר, זה בסיפורי הגיור מאוד מאוד ברור, אני מספיק נגיד על זה משהו תכף. עוד דבר שרציתי לומר, שהשאלה ששאלתי שלא עניתי עליה, שאלת האימור, כן? הרי מאמרים. הבאתי כאן בסוף המקורות דברים, פלפול מאוד יפה של החתם סופר, מאוד מאוד יפה, למי שיהיה לו כוח, זה פלפול, כן? אבל פלפול ממש מתוק, אז לא יכולתי לתפק מלהביא אותו, אז אם תרצו תראו. בכל אופן, הוא ניסה להבין מה כל הסיפור הזה של האימור ואמירה משונה, לא ירבו כמותך בישראל, כן? איזה דרך להגיד, כאילו, ביקורת, זה לא ירבו כמותך בישראל, כן? שלא יהיו הרבה כמו הלל. טוב, יש לו שם וורט מאוד מאוד יפה. בכל אופן, לעצם העניין, למה הגמרא מספרת סיפור, או הלל מגיב דווקא לסיפור שהוא כמעט פרודי, שהוא בדיחה על סבלנות במובן מסוים, כי למה צריך לגלות סבלנות לאדם שמאמר עליך, כן? זה יש כאן משהו, כן, כמו שאמרתי, זה לא סתם תלמיד נודניק, זה מישהו שרוצה להפוך את הלל לבדיחה, כן? זה יותר גרוע, כן? לכן יש משהו מאוד ככה, מאוד ראשוני, מכונן, אפשר להגיד, בסיפור. נו, מה אתם אומרים? אומרות, אני שואל, כאילו, זה שהסיפור עובר דווקא, כאילו, המביאים את הנבנתו של הלל, דווקא דרך מקרה שבו לכאורה בדיעבד מסתבר שהענבה פה היא מיותרת. כלומר, הוא היה יכול, אם הוא רק היה יודע, הוא היה חושף את ההתערבות מההתחלה, לא היה בזה צורך. כאילו, מישהו מתערב, כלומר, אפשר לומר, מעמיד את הלל, לפחות בשלב הראשון, באור מגוחך. כן, הלל יושב באופן מאוד מאוד רציני, יש מצלמה נסתרת, נכון? נכון? זה התערבות, שאיך הלל יושב ומתעטף וכו', ועונה לו תשובות מאוד רציניות, בסוף הוא אומר, צחקתי עליך. כן? לא התכוונתי באמת, נכון? זה סוג של בדיחה על חשבון הלל.
זה היה נגד.
הגמרא עושה שהלל...
כלומר?
בדרסיפותי.
כלומר?
נגד לנו את המסקנה בסיפור שהוא כאילו... מלגלג.
הוא
מספר סיפור
על השואל, כן? השואל הופך להיות מגוחך בסופו של דבר, זה נכון. אני חושב גם שזה באמת נאי... כן. דבר, דבר, כן.
תכונה אמיתית, לא מתחשבנת. תכונה, לא יודע אם הוא קלט את זה. שכאילו, זה מתחוק, לא יודע אם הוא לא קלט את זה.
כן.
זה המתחונות כאילו נקייה, לא צריך לשבורות. תומק עליי, לא תומק עליי, לא הולך משלו, כמו החכם והתאם, התאם ורמינה. הוא עושה את שלו, לא...
כן, כן, אני חושב שבאמת בנקודה הזאת, כן.
אני חושב שיש כאן איזשהו מעלה, כל השאלות נובעות למשהו אחר, מצלם משהו
מבחוץ.
אבל הפואנטה היא לערב את האיזון הנפשי של הלל, והשאלה הקרובה היא בעצם בדיוק אותה שאלה מבין השאלה. אתה הוא שקוראים לך נשיא ישראל, זאת אומרת, האם אתה הוא מה שאתה? והוא הרי נותן לו תשובה, נכון, שבין היפה והמועיל, המועיל עדיף. וככה אפשר לשרוד בעולם. והילה נותן עדיף תשובה גם ביחס אליו בצורה הזאת. עדיף להתנהג כך וכך, כדי לקיים את המשהו הפנימי שלי.
כן, אני חושב שזה מאוד נכון, ואני אוסיף כאילו, וזה מסיים, השאלה, אתה הוא שקוראים אותך נשיא ישראל, היא לא רק שאלה כאילו שבאה לברר בדרך של קינטור אם זה הוא או לא, אלא לומר, האם זה התנהגות ראויה לנשיא ישראל, כאילו שכאילו מזלזל בעצמו, זה כאילו רומז לו בעצם, באמת, אתה לא, כאילו, הוא שואל לו, אתה לא שם לב שאתה משפיל את עצמך, שאתה פוגע בכבודו של נשיא ישראל כשאתה הולך כך. באמת, אני ממשיך לדברי שלמה, וזה אני אסגור את הסיפור, ענוותו של הלל בא לידי ביטוי בכך שהעמדה הסובלנית שלו, וזה סוגרת גם מה שאמרתי בהתחלה, היא לא רק עמדה פדגוגית. זאת אומרת, לא רק בגלל שהלל הוא מחנך טוב, הוא פועל כך. כי מחנך טוב יכול להגיד, אני צריך להקשיב הרבה עד שהתלמיד שלי יבין. או גם אם הוא שואל שאלות שטותיות, אני אענה לו, כי זה תפקידי כמחנך. קילה כאן הוא אפילו לא מחנך, הוא שום, כאילו, כמו שאמרתי, הוא רק מועמד במבחן, כן? אין לו תפקיד. ואף על פי כן, הענווה הגדולה שלו, שהיא באמת משדרת את הערכיות הגמורה, זאת אומרת, שזה, למרות שאין שום טעם, לכאורה, כן? אין שום טעם במה שעשיתי, זה לא הועיל לשום דבר, כי הוא לא מתכוון לשאול, ולכן גם התשובות לא יכולות לפגוע, כי השאלות האלה הן שאלות סתמיות, ובכל זאת, הלל לא נסוג מסבלנותו, שהיא באמת סבלנות מלאה, ענווה, כי היא לא מיוסדת על אידיאולוגיה חינוכית מסוימת, או אידיאולוגיה מנהיגותית מסוימת, אלא על עצם הענווה, שבאמת אני לא חשוב בתוך הסיפור הזה, זה לא חשוב אם צוחקים עליי או לא צוחקים עליי, ובעומק העניין, אין דבר שמלמד יותר מהענווה הזאת של הלל. כלומר, מהיכול שלו ללמד אותנו, זה באמת לא משנה. כאילו, אני לגמרי במקום שלי, והיכולת לכבד אותך לגמרי, וכמו שאני חוזר למה שאמרתי קודם, לכבד את השאלות שלך לגמרי, היא היכולת של הלל להוציא מתוק מאז. או, בסדרת הסיפורים הבאים, הנכונות לגלות את הפוטנציאל, המתוק הטוב, שקיים אצל אנשים, שבמבט ראשון נראה שאין לשום סיכוי, כן? שהם לא יגיעו לשום מקום, שהדרישה שלהם היא לא קבילה לחלוטין, היא לא נורמטיבית, גר שרוצה להיות כהן גדול, גר שרוצה ללמוד תורה כולה על רגל אחת, אבל זה לא משנה להלל, כי שוב, מאותו מקום של הנבא הוא אומר, אם זה הסיפור שהגוי הזה מביא, כמעט אמרתי היהודי, שהגוי הזה מביא, אז מהסיפור הזה יכול לצאת דבר טוב, והנכונות שלו ללכת איתו מהמקום שלו, היא נכונות להוליד משהו חדש, אמיתי, שבגללו בסופו של דבר מתקרב הגר. מה זה?
מאוד שונה מאשתך, אשתי וילדיך.
נכון, נכון.
איך הלל היה?
מעניין מה הלל היה אומר על זה. כן, זה שאלה. זה שאלה, כי באמת אני חושב שהסוגיה כאן רוצה להוליך אותנו לאפשרות שהיא מעבר לאפשרות. נכון? זאת האפשרות הקודמת כבר נידונה, והיא בתוך הכללים הדיניים של משלי. כן, שאלה? שאלה? טוב. כאן.